טוב, אז אנחנו ממשיכים את המהלך שלנו לימוד המידות ומוסר הקודש. אולי בהתחלה אני אספר לכם סיפור על שקצת קשור למה שאנחנו לומדים פה היום. יש סיפור כזה על חפץ חיים, שכשהוא כתב את הספר שלו שמירת הלשון, על שמירת הלשון, ושם בעצם בספר הזה בגדול כידוע הוא אומר שאסור להגיד לשון הרע, והוא לקח את הספר הזה לאחד מגדולי ישראל וביקש ממנו שהוא ייתן לו הסכמה. אז הוא אמר לו, טוב, אני צריך לקרוא כמה קצת על בספר ואני אחר כך אחזיר לך תשובה. הוא קרא, ואז קרא לאחד התלמידים שלו ואמר לו שהאיש שכתב את הספר הזה הוא כנראה צריך להיות מלאך, כי אי אפשר כמעט לעמוד בכל ההלכות הללו בצורה כל כך מדויקת כמו שהוא אומר. אז בואו אנחנו נבדוק אותו, תלך אליו ותעקוב אחריו, תסתכל אם הוא באמת ככה מקיים מה שהוא כותב, אם הוא באמת בעצמו ככה מקפיד. ואיש הזה בא ובאמת רגל אחרי חפץ חיים כדי לברר אם באמת הוא לא אומר לשון הרע, וראה שלא, לא אומר. אז הוא החליט לפחות להכשיל אותו, לנסות אותו לפחות בזה שהוא ישמע לשון הרע. אז הוא ניגש אליו, התחיל לדבר איתו כל מיני דברים, ודרך אגב ככה אמר כמה לשון הרע. חפץ חיים כל פעם יצא מזה, פה פתאום הוא היה צריך נזכר משהו, פתאום מישהו קרא לו ופתאום הוא אומר, לא, אני לא יודע, ושינה את הנושא, והוא לא נתן לו. הבחור הזה 6 שעות ניסה ככה במשך היום לדבר איתו ולהגיד לו משהו כמה, ולא הצליח להכשיל אותו. ואז הוא חזר לרבו, אמר שבאמת זה כן מלאך, אז הוא נתן לו הסכמה לספר. אז למה אני מספר לכם כל הסיפור הזה? כיוון שאם מישהו יבוא אליי וינסה לבדוק אותי, אם אני מקיים כל מה שאני מלמד אתכם פה, וכל מה שאני אומר על הדברים, על הביטחון ועל הנאווה ועל הכעס ועל הגאווה וכל זה, אני חושב שאני לא אקבל הסכמה מהגדול ישראל ההוא. לצערי הרב, כל מה שאנחנו לומדים פה, אני לא יכול להגיד על עצמי שאני מקיים את זה לגמרי. כי אולי זה ככה פתיחה בשביל להגיד לכם מה זה מידת הענווה, אבל באמת אני לא... לא יודע אם אני אוכל לעמוד בניסיונות כאלה. אני אצא מהשיעור על מידת הגאווה, כמה גאווה זה רע, אצא מהשיעור ותמיד יבוא ויגיד, הרב, זה שיעור גדול, איזה רב, איזה שיעור גדול. באמת, כן, יפה, כן, יפה מאוד. כן, אני עושה שיעורים טובים. זה כזה, זה ממש בעיה גדולה. אני תוהה לעצמי לפעמים, ואני שואל, האם אולי זאת הסיבה שאין כל כך הרבה שיעורים בדברי מוסר ומידות ושעבדה על המידות, כי איך אתה יכול ללמד את זה? איך אתה יכול ללמד מידות אם אתה בעצמך לא כזה? ואני לא, אני לא כזה. אז לכן, אולי אנחנו ככה נסכם מכאן והבא, זה שכשאנחנו לומדים, יש פה כיסאות, אפשר לשבת חבל לעמוד שם. אז אנחנו נסכם בינינו מכאן ולהבא שכל מה שאנחנו לומדים פה זה לא אומר שאנחנו שולטים בזה. זאת אומרת, אם אנחנו נעבוד על איזושהי מידה ומידת הקנאה, אז זה לא אומר שכשאנחנו נצא מהשיעור, זהו, כבר כולם יהיו, לא ניכנה יותר באף אחד אף פעם. זה לא ככה. זה עבודה בלתי פוסקת. זה כל החיים. הרב קוק כותב על עצמו שהוא אחד, הוא רצה לשנות בעצמו איזושהי מידה, אז לקח לו 20 שנה לשנות את המידה הזאת. אז אנחנו בתחילת דרכנו, כן, אנחנו נתחיל את ה... יש לנו עוד 20 שנה לפנינו, בעזרת השם, ואנחנו עובדים, אתם יודעים, כל העניין הוא, זה שאנחנו לא עכשיו באים וזהו, עכשיו הבנו משהו, תיקנו, גמרנו, הכל נגמר. לא, אנחנו עוסקים. כמו שאנחנו מברכים לא ללמוד תורה, אלא לעסוק בדברי תורה, זה נוסח הברכה, לעסוק בדברי תורה. כך אנחנו עוסקים בתיקון המידות. אנחנו לא מתקנים לחלוטין. זה לא ש... ואחד הדרכים לעסוק בתיקון המידות, הנה זה לעשות שיעור כזה, ואנחנו לומדים ומתעסקים. זה מה ש... כך אני עושה, כך אני עובד על עצמי, על כל המידות הללו. זהו. אז היום, אולי תחבו את החימום, או תדליק אותו לקירור. יש פה למעלה, יש מישהו שיודע לחבות חימום? מה? חימום, חימום, דלוק. אם אין חימום, אז חום פנימי, זה פיירמן, זה אש, מלא מלא אש, זה מה אני אעשה. אז אני צריך, אז תעשו את זה קצת קירור. באמת? אז תעשה קירור. טוב, אז אנחנו מתחילים. אז היום אנחנו לומדים על המבט כללי, גלובלי, על תיקון המידות. מאז הילדות אנחנו שומעים כל מיני דברים על המידות. איך, מה זה מידות של בני אדם? מה צריכים להיות מידות מתוקנות? שומעים על זה שאסור לכעוס, וכל כועס הוא כאילו עובד עבודה זרה, ואסור להתגאות, ואסור להיכנות, ועוד כל מיני, ואסור לנקום, ועוד כל מיני דברים כאלה של אסור, אסור, אסור. וכל מי שעושה את זה, אני יודע, כל מי שמתגאה, אז איני יכול לדור איתו בכפיפה אחת, וכן, כל מיני ביטויים כאלה חריפים על אנשים שהם בעלי מידות רעות. והילד שהוא שומע את כל זה, הוא מאוד מבולבל, כי הוא פותח חומש, מלמדים אותו ברב בא, מלמד חומש, ובחומש כתוב שלא פחות ולא יותר, הקדוש ברוך הוא עושה כל הדברים הללו. הוא כועס, והוא מקנה, והוא נוקם, הכל כתוב בחומש על היבנו של עולם. לא פחות או לא יותר. הרב אמר שכל מי שכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה, ושאני יודע, כמעט אין לו חלק לעולם הבא. ופה כתוב שקדוש ברוך הוא, ויחרה פה, וגמרה אומרת שהקדוש ברוך הוא כועס, ממש, במילים הללו. ואומרים על הריבונו של עולם, כל קנו ונוקם. זה אחד השמות. זה לא סתם שהוא גם כועס, אלא שם שלו. קנו ונוקם. אז איך זה יכול להיות? הרב אומר לי שאסור לרדוף כבוד, אבל הריבונו של עולם הוא מלך הכבוד. כבודו מלא עולם. טוב, נו, ריבונו של עולם מותר, כי הוא גדול, הוא עשה את כל זה, אז מותר. הוא אומר, כן, אבל גם, אני רואה שגם משה רבנו, וגם אליהו הנביא, ואלישע, ועוד, גדולי ישראל, גם כעסו, וגם היו כל מיני, לכאורה, בעיות. אז הרב אומר, כשאתה תהיה כמו משה רבנו, אז גם לך יהיה מותר. אומר, אבל גם אבא שלי כועס, וגם הרב כועס. אומר, מה? אני כועס? ככה אתה מדבר עליי? חצוף שכמותך? אני כועס? זה דבר שצריך להבין אותו טוב. כי אם כמו שחז"ל אומרים נכון, שכל מי שמרים את היד נקרא רשע, הילד הזה הוא בטוח ירגיש את עצמו רשע, כי הוא ודאי מרים את היד. ואם עוד עם רכבת ביד ונותן אותו על הראש לילד אחר, ילד ודאי ניכנה, והוא ודאי גם מתגאה, וגם הוא ודאי נוקם וכו' וכו'. אז כשאתה נפגש עם מערכת של מידות, אז יש תחושה כזאת שבעצם אתה רשע, וכל המידות נועדו כדי בעצם לרסן את ה... בעצם הם מערכת של שנאה עצמית כזאת. אתה אמור לשנוא את עצמך על זה שאתה ככה וככה וככה, ואתה מזהה את זה. אבל אם נתבונן קצת יותר עמוק ונשאל, אבל מי נתן לנו מידות הרעות הללו? מאיפה הם אצלנו? מניין הגאווה ומניין התאווה ורוגז וכל זה? מאיפה כל זה בא? זה ריבונו של עולם נתן לנו את זה. בשביל מה? מה אתם חושבים? למה השם נתן לנו את המידות הרעות הללו? כן. ו?
שיהיה לנו עבודה.
שנתגבר עליהם. כן. כן, זה ודאי דבר שהוא לא ייתכן לומר שכל המידות שיש לנו הן מידות רעות כשלעצמם. ואני חושב שזה גם לא כך סביר שריבונו של עולם ייתן לנו מידות רעות שאנחנו, כדי לנסות אותנו, כן? כמו ניסיון כזה, אם אתה טיפול במידה הזאת או לא. יש גישה נוצרית כזאת, שבעצם כל המידות רעות וכל העולם הזה הוא כולו ניסיון לבן אדם. אתה בא הביתה בערב מאוחר, בלילה, בא, פתאום בום, נתקעת על משהו, נפלת. מה התברר? שאבא שלך קשר שם חבל, שלבדוק איך שאתה תהיה גבר, תהיה זהיר, תדע ללכת בחושך בלי ליפול. אז הוא נותן לנו את המידות רעות לנסות אותנו. זה לא ייתכן דבר כזה. אלא ברור, כמו שאתה אמרת, ברור שיש כל מידה, יש בצד חיובי וצד שלילי, כן? כמו סכין. סכין זה טוב, תלוי. יש בו תועלת. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים באופן גלובלי על מידות ואיך אנחנו עובדים על המידות, אז זה עבודה לא דיכוי ולא ביטול מידה זו או אחרת מתוך ליבנו, מתוך אישיות שלנו, מתוך נפשנו, אלא זה ניווט. אנחנו לומדים איך אנחנו ננווט מידה, ככה או אחרת. זאת אומרת, מתי אנחנו משתמשים בהם, מתי אנחנו לא נשתמש בהם. ודאי, כדי שדעת שלא נשתמש, אז אני צריך ללמוד, לדכא אותה, או לשלוט בה, או להשתלט עליה. זה ודאי. אבל אני יודע שיש יום אחר, זמן אחר, מציאות אחרת, שבה אני כן אצטרך מידה הזאת, אבל אני לא מבטל אותה לחלוטין. כי ברגע שאני מבטל לחלוטין, אז כל האישיות שלי מתקוממת נגד העבודה על המידות שלי. היה פעם תנועה כזאת, מין גישה כזאת, על עבודה על המידות, שאתה צריך קודם כל לחנוק את עצמך, בכוח, ושלא יהיה לך שום דבר רע. אבל דרכו של הרב קוק, בדרכו בעבודה על המידות, היא אחרת. היא דרך של מציאת מקום על כל מידה ועל כל תכונה טובה ורעה שיש בנו, למצוא לזה מקום ולתת לזה מקום חיובי. לא להשמיד את המידה. כן, כמו שאמרתי, כי אישיות שלנו יודעת, נפש שלנו יודעת, שלא ייתכן שיש מידה אחת בנו שהיא מידה רעה לחלוטין, שהיא מידה מיותרת בעצם. זה לא ייתכן. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, סימן שיש בה משהו חיובי, משהו טוב. גם בכעס, גם בגאווה, גם בקינה, גם בכבוד, גם בכל תכונה, בכל דבר, יש בה משהו חיובי, משהו טוב. ולא ייתכן שאתה משמיד את זה. ברגע שאתה משמיד תכונה, אז כמו שאמרתי, הנפש שלנו מרגישה שזה לא זה, שזה לא טוב, שזה דבר לא אמיתי. אז היא מתקוממת, ואז המידה הזאת מתגברת, או שאדם הופך להיות ממש, זה כל כך מדכא אותו, שזה מבטל את האישיות שלו. ואז כל העבודה היא בעצם לשווא, היא לחינם. לכן, עיקר הכיוון של עבודה על מידות, זה להגיד, להבין שאין כזה דבר מידות רעות לחלוטין. כן? אלא יש כל מיני סוגים של מידות. ואנחנו לומדים להשתמש במידות רעות הללו. מה שנקרא, מה שאנשים קוראים לזה מידות רעות. באופן אידיאלי צריך לדעת לנצל את המידות. בואו אני אראה לכם פה את כמה דברים ברב קוק שהוא מסביר את הנקודה הזאת. אולי כך גם לפה את עוד שנייה. הנה, יש עוד קצת. תודה רבה. אז תסתכלו בבקשה במקור מספר אחד, מסביר פה הרב כך. הוא עכשיו מתייחס לפסוק בקהלת שהכסילים אינם יודעים לעשות רע. אז זה פסוק קצת מפתיע, קצת בלתי צפוי, שכסילים אינם יודעים לעשות רע. נו, אז זה טוב שלא יודעים לעשות רע. לא, כיוון שהם טיפשים, אז הם לא יודעים לעשות רע. אז פסוק הזה לא מובן בקהלת. מסביר הרב, איך יכול להיות שהכסיל זה מישהו שלא יודע לעשות רע? לכאורה זה טוב מאוד, נכון? אז הוא אומר ככה, מקור מספר אחת. ובזה יבוא מאמר כי אינם יודעים לעשות רע, כפשוטו. כי המעולה, מי שזיכך טבעו כראוי, זהו שלמותו, שיוכל להשתמש כראוי גם בכוחות הרעים, ככעס, גאווה וקינה וכיוצא בזה. ובאמת, כל זמן שלא יוכל אדם להשתמש גם בכוחות הרעים לטובה, איננו מתוקם בטבעו, והחטא יהיה בו טבעי ולא מקרי, ולא בא עדיין על דבר תכלית הקורבן. על זה אמר, כי אינם יודעים לעשות רע, כי אינם מכירים הכרה שלמה בפנימיות הדרכה השלמה, על כן יפלו ויקשלו, כי אדם מוכרח להשתמש בכוחותיו הרעים, גם כן. כמו כוחות התאווה וחמדה, הרוגז וכאלה. אמנם, זאת היא תורת האדם המעולה, שיהיה ליבו ברשותו, לעשות מכל אלו דרך ישרה, משלמת. זאת אומרת, מה הבעיה בכוחות הרעים. מה אנחנו קוראים לזה משהו שהוא כוח רע, או מידה רעה, או תכונה רעה שיש בנו? למה אנחנו קוראים לזה רע? אם זה השם נותן לנו את זה, אז מה רע בנו? אלא יש מידות כאלה שהן מידות, אולי ככה צריך להגיד, שבאמת באופן אובייקטיבי אין מידות טובות ואין מידות רעות. כל החלוקה לטובות ורעות זה חלוקה לא אבסולוטית, זה לא להגיד זה ודאי רע וזה ודאי טוב. כי אז למה אנחנו קוראים שזה משהו רע, שזה מידה רעה? אנחנו קוראים לאותם המידות שהן משתלטות עלינו. יש מידות כאלה שיש להן כוח להשתלט על בן אדם. ברגע שמידה משתלטת, אז על זה חז"ל אומרים שזאת מידה רעה. לא בגלל שהיא רעה באמת, אלא בגלל שאנחנו צריכים לשים לב עליה. כן, כמו שבא, כמו בנהיגה, אני יודע, יש תמרור כזה, תמרור משולש עם סימן קריאה. מכירים את התמרור כזה? איך הוא נקרא? כן, הזרה, אבל איך נקרא התמרור עצמו? כן, בקיצור, יש איזשהו שם כזה לתמרור. יש הרבה תמרורי אזהרה, התמרור הספציפי הזה, יש לו איזשהו שם, לא זוכר איך, אבל משהו כזה שכוונה שלו זה תשים לב, זה שטח מסוכן, מקום מסוכן. זה לא אומר שמקום רע, ותמיד צריך לשים לב כשאתה נוהג, זה נכון, תמיד, אבל ישנם מקומות כאלה שבהם זה קצת יותר מסוכן, או הרבה יותר מסוכן. ופה אתה צריך להיות משנה זהירות. אותו דבר גם מושג הזה שהכעס זה תכונה רעה. כעס זה לא תכונה רעה. כי יש מצבים כאלה שבהם צריך כעס. כי אם הייתה תכונה רעה, איך היינו מעיזים להגיד על ריבונו של עולם שהוא כועס? זה לא ייתכן דבר כזה. משה, כן? אולי במלחמה? יש כל מיני מצבים. בכל אופן, יש, כשאנחנו אומרים שזו תכונה רעה, כשחז"ל אומרים שזו תכונה רעה, מה הם מתכוונים? הם מתכוונים, דע לך, שיש תכונות כאלה שהן תכונות אקטיביים, ויש תכונות פסיביים. יודע, כמו לעשות טוב, זו תכונה פסיבית. היא לא משתלטת על בן אדם, לא קופצת עליו. אלא, בסדר, אנחנו רוצים לעשות טוב. אבל אדם לא, אין דבר כזה כמעט, אני יודע, יש יחידי סגולה, שאדם לא יכול להירדם בלילה מרוב זה שהוא רוצה לתת צדקה. בסדר, הוא צריך לתת צדקה, נותן צדקה. אין לנו תאווה לתת צדקה. וכן יש דבר כזה שאדם לא יכול להירדם בלילה ומסתובב על זה, כי הוא מקנה נורא, יוצא מהכלים, לא יכול להירדם, כולו רועד. מרוב קינה, וחושב, וזה, ולמה הוא כזה חכם, ואני לא, ולמה יש לו את זה ולי אין, וזה, ויש כל מיני. לא יכול לרדם. אז כשאתה לא מחליט להיות קנאי, אלא תכונה הזאת באה לך, ויותר מזה, אתה לא רוצה, והיא, אני אתן לך, היא רוצה, אדם לא רוצה אותה, והיא משתלטת עליו בעל כורחו, לתכונות שכאלה חז"ל נתנו שם, אזהרה, תמרור, סימן קריאה, רע, צבע אדום, תשים לב. ולכן קראו לזה תכונות רעות. ואילו תכונות שהן תכונות שאנחנו צריכים לעורר את עצמנו כדי שתהיה לנו תכונה שכזאת, אז לתכונות הללו קראו לזה טובה, כן, מידה טובה. למה היא טובה? כדי שאתה, כי זאת טובה בשבילך, כן, טובה כדי שתרדוף אחריה, כדי שאתה תתאמץ לרכוש אותה. זו כוונה תכונה טובה. אבל היא כשלעצמה, יכול להיות שהיא בכלל לא טובה. כי אין תכונה טובה לחלוטין. ותביאו לשם כיסות, אין איפה... וקחו את החלק מהכיסות ותביאו לשם, כי ברוך השם אין מקום. מה? התשובה היא לא פשוטה. צריך לדעת. צריך לדעת. אנחנו בעזרת השם שיעור הבא אולי, בלי נדר, אנחנו נקדיש כל השיעור כולו רק למידת הכעס. ונדבר על זה ביותר פרטים. היום אני מסתכל עכשיו באופן גלובלי, כללי. מה זה המידות? איך אנחנו נעבוד במשך השנה הזאת על המידות? אנחנו נצטרך לעבוד, אז נדע מה הכיוון, מה הדרך, מה הרעיון של המידות הללו. אתה רוצה לשאול משהו?
אז אתה אומר שמידה רעה בעצם זה האופן שבה היא מתגלה?
נכון, בדיוק.
היא משתלטת או לא משתלטת?
בדיוק, זה מה שנקרא מידה רעה. נכון. מה? כן, זה יכול להיות אם זה תכונה תאווה, כן? תאווה זה מידה רעה. זה תלוי איך אנחנו, מה עומד פה יסוד. תאווה היא מידה רעה, וברוך השם שיש לנו אותה. ואנחנו רוצים שתהיה לנו תאווה, חס וחלילה שלא יהיו לנו תאוות. שאלה רק, אם היא תשלוט בך או אתה תשלוט בה, זה כל השאלה. אבל זה שתהיה עוצמה ותהיה הדבר, עצם התאווה, כל התאוות שיש בעולם, כולן טובות. תראו, עוד שני, תסתכלו, אומר על זה רב קוק, תסתכלו, מקור 2. ואמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בר לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, אי עזיל מוטב, ואם לאו יזכיר לו יום המיטה. כך אומרת גמרא, כן? עכשיו אומר על זה, מפרש, מסביר את זה הרב קוק. הכוחות שבאדם, הטובים והרעים, תכליתם להשתמש בהם בדרך טובה. כן, תכליתם כן שאתה תשתמש בהם לדרך טובה. על כן, כוחות הרעים שמצד יצר הרע אין זה עצה טובה. סליחה. שמצד יצר הרע אין זה עצה טובה להחלישם ולמעטם. זה לא נכון להחליש בך את עוצמת החיים כדי שאתה תהיה צדיק. לא. אתה צריך להגביר אפילו את הכוחות הללו. אלא מה? שאתה תדע איך להשתמש בהם. לצדקות, לדברים חיוביים, למשהו טוב. אתם יודעים? לא להחלישם ולמעייתם. כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טוב ולא יוכל ליהנות מטובם. כן, כמו שאנחנו רואים שיעקב אבינו, אחרי שהוא מנצח את שרו של עשיו, אז מה הוא מבקש ממנו? שהוא יברך אותו. אתם? הניצחון על האויב זה לא שאתה משמיד אותו והוא איננו יותר. יש ניצחון עוד יותר גדול על האויב, שהוא הופך להיות זה שהוא משרת אותך. שהוא נותן לך ברכה, שאתה משתמש באויב לטובה. יעקב אבינו היה יכול להשאיר את המלאך וללכת, אבל לא. הוא רוצה מי הוא השרו של עשיו? איזה מלאך? איך קוראים לו? שטן, נכון. זה מלאך רע. אבל יעקב אבינו מבקש ממנו ברכה. ולא מוכן לשחרר אותו עד שתברך אותי. והוא מברך. אז מה הוא לוקח ממנו את הכוחות? אבל זה כל העניין שאתה יודע לעשות רע. אין, כמו שאומר הרב פה במקור אחד. הכסילים אינם יודעים לעשות רע, כי הם מקסימום יכולים רק לבטל את הרע, רק לדכא אותו, רק לבטל אותו. אבל הצדיק יודע לנצל את הרע. וגם זה מה שאומר פה הרב. על כן, הטוב שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במלואם וטובם. רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש, והרעים יהיו כפופים תחת ידם. זו תופעה ידועה, שהבן אדם שהוא בהתחלה חוזר, מתחיל לעשות תיקון בחיים שלו, משנה את ההדרכה, פתאום מתחיל לעבוד על המידות, אז קודם כל זה מוחק אותו, קודם כל הוא מבטל את עצמו, קודם כל הוא הופך להיות למישהו כזה סמרטוט. אז בהתחלה אולי זה טוב, זאת אומרת, שוק ראשוני זה טוב. זה כמו שהרב קוק מסביר את זה ביום כיפור. יום כיפור זה מין שוק כזה, שבהרבה מובנים דוחס אותך, מוחק אותך, ככה משתלט עליך. אבל אחר כך, אתה לא יכול להישאר כל הזמן ביום כיפור. אתה חייב להגיע להתגברות הכוחות. ומה התגברות הכוחות? זה הסוכות. זה חג סוכות, שכל הטבע פתאום מתגבר בך. כל העוצמה שבך. אדם שהוא חוזר בתשובה בצורה נכונה, ואדם שהוא עובד על המידות בצורה נכונה, אז זה נותן לו עוצמה. לא דכדוך, לא מסכנות, לא משהו כזה נבח, שהוא, כן, הוא חזר בתשובה. ועכשיו לומד תורה. ואיתו אישה וילדים, מסכן. וכזה, כל השיר כזה, עצוב כזה. לא, מה פתאום? חזר בתשובה, עכשיו הוא מתחיל לחיות. עכשיו כל מה שהיה, זה כסף קטן לאותה עוצמה שמתעוררת בו מחדש. אז ממשיך הרב, כי באמת גם הרעות, דיינו, מידות הרעות, טובות הנה. בשומרם, את גבולם. אז מה רע בהם? זה שהם פורצים את הגבול. אבל אם אתה שומר, אז זה טובות. והנה, מצד הטבע, מצד הטבע האדם, הכוחות הרעים הם הנאורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים. זאת אומרת, זה מה שהרב, זה מה שהשבחתי לכם קודם, זה הרב פה מנסח זה בצורה חד משמעית כזאת. זאת אומרת, אז מה עושה אותו לכוח רע? זה שהוא אקטיבי. הוא בא אליך, אתה לא מבקש אותו, הוא בעצמו בא, הוא פורץ לתוכך. אז פתאום אתה מתגאה, פתאום אתה הופך להיות לזה. אתה לא רוצה, אבל אין מה לעשות, זה בא אליך. אז עכשיו, מה תעשה עם הגאווה הזאת? על כן, ירגיז אדם יצר הטוב לעורר הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה. אתה צריך לעורר את כל הכוחות הטובים. והשליטים על הכוחות הרעים. וזה גם רעיון שאומר, מה שאמרנו, שזה יוצא, שגם כוחות הטובים, אם אתה לוקח אותו, כל כוח טוב, הכי טוב שיש, כל כוח שתחשבו, כמו חסד, גמילות חסדים, או רחמנות, רחמים, או אהבה, או כל כוח שיש לנו, אם אתה לוקח אותו באופן אבסולוטי, כוח חיובי, כוח טוב, אתם תראו שזה כוח רע. זה כוח לא טוב. כי ברגע שאתה עושה, אני יודע, כמו שכתוב בתורה, אדם שהוא בעל אחותו, אז כתוב על זה חסד הוא. חסד. זה חסד עשה. זה דבר לא טוב. חסד, פריצת גבולות. כיוון שעיקר הדבר שאתה יכול לפעול, לעשות משהו במציאות, זה עם הכוחות הרעים. הם בעלי עוצמה מאוד, מאוד גדולה, ואנחנו אמורים להשתמש בהם, לא לבטל אותם. כי אם כוח, אם הכוח חיובי מתפרץ, אם הוא דומיננטי, אז הוא יהפוך לכוח רע. כי אתה, כמו שאמרנו, נגיד אתה עכשיו תיקח רחמים, זה דבר, זה ודאי תכונה טובה מאוד. עכשיו תארה לעצמך שהרחמים זה הכוח דומיננטי בנו, הוא משתלט עלינו, אז מה יקרה לנו? אנחנו נמות. פשוט כולנו נמות. כי אדם שהוא כולו רחמים, כולו מרחם, אז מה זה יעשה לו? הוא לא יכול לראות על ילד פלסטיני, כי הוא סך הכל ילד, מה הוא עשה? אני לא יכול להרים נשק על ילד, או יד על ילד פלסטיני. אבל זה שלילד יש גם RPG, טוב, זה פרט קטן, זה מי מדבר על זה, זה לא צריכים להגיד זה בכל מקום, הרי הוא ילד, נשים וטף. כאילו, זקנים, נשים וטף. שמעת כזה ניסוח, כאילו, זה מין גזענות נגד הגברים בני 35. נשים זקנים וטף, זה ברור שאסור להרוג סתם, אבל אם זה מישהו גבר, אז טוב, זה לא נשים, זה לא אישה בהיריון, לא זקנה, מה זה? זה מין רחמים מזויפים, מוסר מזויף. אז לכן חז"ל אומרים, מי שמרחם על האכזרים, בסופו של הוא מתאכזר על הרחמנים. זה הגישה. כן?
אז מה הכוונה של הכוחות?
זאת אומרת שיהיו לנו כוחות הללו בתחת ידינו, אנחנו נשלוט בהם, ואנחנו נדע באמצעות הכוחות הטובים לשלוט גם ברעים, ונלמד לשלוט גם בכוחות הטובים. גם כשמתעורר בך הרגש כזה, שהכל אותו דבר, כן, הכל אחדות אלוקית אחת, עליונה, לכן שלי שלך ושלך שלי, אז בינתיים הארנק שלך הוא עכשיו יש לי, כי אנחנו אחדות, אנחנו הרי כל זה אחדות אחת גדולה, ואנחנו נהיה, מה זה אתה מתחשבן כזה, מה אתה כל כך, זה, של מי זה? זה היה שלכם, כן, זה היה כזה נחמד. לא, זה לא עובד ככה. יש גבול, יש סדר, ויש דין שהוא משתלט על הרחמים. ודאי, גם על הרחמים צריך להשתלט. כן? מה אתה אומר? שטוב מה יהיה? איך עושים? זה שאתה עכשיו מחליט שמה שאתה עושה, אתה הוא בעל הכוחות הללו. הם לא שולטים בך, אלא אתה שולט בהם. זאת המשימה. שמה אותה?
כשאדם מגיד, עושים לו משהו, נגיד בחדר, עושים לו הכל משהו מהחדר. הוא טבעי שהוא יכעס. אם הוא קורא משהו מהארון שלו, הוא לא יהיה בטוח שנייה רגוע ועדין ועדין, שהוא יהיה פריקס. אז אוקיי, זה אתה שואלת בזה, אבל איך אתה באמת עושה את זה טוב ורע?
טוב, בעזרת השם יהיו לנו שיעורים, אנחנו נלמד על כל מידה ומידה בלי נדר, אנחנו נלמד על כל זה, איך משתלטים עליה, באיזה אופן, איך מתמודדים עם המידה הזאת, ונלמד. עכשיו זה מבט כללי על המידות, מה אנחנו באופן כללי עושים איתם. כן, בבקשה. זה חסד מזויף. נצרות זה חסד מזויף. כן, ואמרו, זה העיקר, זה העניין, אהבה. God is love. זה מין שקרים כאלה, שזה בטח, זה ודאי לא נכון, כי זאת עבודה זרה. לקחת תכונה אחת אלוקית ולהגיד שהקדוש ברוך הוא כזה, ולא משנה כבר מה, תגיד מה הוא כזה. תכונה אחת בלבד, אז זה כבר עבודה זרה. כי אם הוא כזה, אז מי בא לכוחות אחרים? אם הוא לאו, אז מי עושה מלחמה? מי עושה צער? איפה היה אלוהים בזמן השואה? זה הגישה הנוצרית. שאתה יודע שהאלוקים הוא כזה, יכול להיות שהוא עושה כזה, סימן שיש מישהו אחר, שהשטן עושה את זה, ועוד ועוד. אז אנחנו קצת דיברנו על זה בשנים הקודמות, אבל הרעיון הוא זה שוודאי שזה עבודה, שזה הפיכת אלוקים למה שאתה חושב שהוא אמור להיות. לכן אומר פה הרב, תצטרך למקור 3, אומר ככה, כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה. אין מידה טובה שהיא טובה באופן אבסולוטי. ככה תעשה במקסימום שלך, תהיה כמה שיותר נדיב, תהיה כמה שיותר שמח, כמה שיותר אוהב. לא, זה לא כך. כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה, וזוהי עבודה השלימה להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהן. זהו. עכשיו, אנחנו יכולים לנסות להבין...
הרב.
כן. כן, תודה רבה. תודה רבה, כן. אז אם כך, אנחנו ננסה עכשיו להבין מידות הטובות הללו, או מידות הרעות הללו, שבאמצעותם אנחנו מתקרבים להשם. כשאנחנו אומרים מתקרבים להשם, זה בעצמו ביטוי שצריך להבין אותו. מה זאת אומרת, אתה מתקרב? הרי לריבונו של עולם אין מרחקים, אין מרחקים גיאומטריים או גיאוגרפיים, שאתה יכול להיות קרוב יותר או רחוק יותר. כבודו מלא עולם, איך אפשר להתקרב להשם? אלא, כשאנחנו אומרים מתקרבים, אנחנו מתכוונים לומר שאנחנו מתדמים לריבונו של עולם. נהיים דומים יותר אליו. איך נהיים יותר דומים? כמו שאומרים חז"ל, בספרי, יש לריבונו של עולם תכונות, מידות. כל המידות הללו שאנחנו דיברנו עליהן, כל המידות הטובות שיש לריבונו של עולם, אנחנו מנסים לחקות אותם ולאמץ אותם לעצמנו. נגיד, ריבונו של עולם הוא מבקר חולים, גם אנחנו באים ומבקרים חולים. הוא גומל חסדים, גם אנחנו גומלים חסדים. הוא עושה משהו, אנחנו עושים משהו. זאת אומרת, כל הרעיון הוא זה שאנחנו... למה כל כך חשוב לנו לעבוד על המידות? כי אנחנו על ידי עבודה על המידות מתלבשים במידות האלוקיות. מידות כמו מדים. זה שהשם מופיע לפנינו, בעולם שלנו, על ידי תכונות מסוימות, זה כדי שאנחנו, את התכונות הללו, ניקח לעצמנו. זאת אומרת, אנחנו כביכול... מתחילים, אנחנו כביכול מתחפשים, מתלבשים לתכונות אלוקיות. זה עיקר הרעיון. אומר על זה הרמב״ם, תסתכלו במקור 4, שזאת מצווה מדאורייתא, להידמות לריבונו של עולם, להיות, לנסות לחקות אותו. מצווה 4, סליחה, מקור 4, מצווה ח', מצווה 8, מביא רמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה, מצווה ח', היא שצווינו להידמות בו יתברך, לפי יכולתנו. והוא אמרו, והלכת בדרכיו, וכבר כפל ציווי זה, ואמר ללכת בכל דרכיו. ובא בפירוש זה, מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה יהיה צדיק. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד, אף אתה יהיה חסיד. וזה לשון ספרי. וכבר נכפל הציווי הזה בלשון אחרת, ואמר, אחרי השם אלוקיך תלכו. ובא הפירוש גם כן, שעניינינו להידמות בפעולות הטובות והמידות החשובות שיתואר בהם האל יתברך, על צד המשל יתברך, על כל עילוי רב. זאת אומרת, זה העיקר הרעיון של המצווה, שאני עכשיו רוצה להיות כמוהו, כן?
ההילקות במידות האלוהיות זה שבאדם, למשל, היא מסופר בתורה שעל הכעס של הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה. עכשיו, גם הרצון שלי לדבר פה במידות האלוקיות, גם לי יש כעס על עבודה זרה. וכשאני רואה אנשים שעובדים עבודה זרה, אז אני כועס, במיוחד עם יהודים. זה עושה לי רע. אבל הביטוי של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא פועל במציאות, בצורה של, אפשר להגיד, שכר ועונש, אפשר, כאילו, בדרכים שהקדוש ברוך הוא פועל. עכשיו, השאלה היא זה, איך אתה לוקח את המידות שפועלות אצלך, אתה כועס. איזה ביטוי אתה נותן לזה בצורה פיזית? איזה ביטוי אני נותן לזה בצורה פיזית? זאת אומרת, אני כועס מבפנים, אבל מה אני אמור לעשות עם זה? יש פה קלקול.
לא, גם לכעס יש מקום. זה לא כזה שאסור שיהיה לך כעס. אנחנו ככה רגילים, ואנחנו הרבה פעמים אומרים את זה, זה כבר כמו חלק מה שגרת דלישנה כזאת, שהרמב"ם אומר שלכעס אין מקום. אבל זה לא מדויק. תסתכלו אצלכם, הרמב"ם אומר פה מקור 5. הדרך הישרה היא מידה בינונית, שבכל דעה ודעה, ומכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שיהיה רחוקה משתי קצוות, ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזה ולא לזה. לפיכך, ציוו חכמים הראשונים, שיהיה אדם שם דעותיו, שם כוונה שהוא שוקל, בודק, כמו שמה, כמו עושה את השמי. הוא שם דעותיו תמיד, ומשאר אותם, בודק אותם, מכוון אותם, ומכוון אותם בדרך האמצעית, כדי שיהיה שלם בגופו. כיצד? לא יהיה בעל חמאה, נוח לחוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני, לא יכעוס, אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא יעשה כי יוצא בו בפעם אחרת. אז אתה רואה פה שרמב״ם בהלכות דעות, פרק א', ביד החזקה, אומר לך שכן יש מצב כזה שאדם צריך לכעוס, על מצב שהוא ראוי לחוס עליו. אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו בעזרת השם על כל מידה באופן ספציפי נדבר פעם הבאה, בלי נדר. אבל עכשיו אני רוצה רק להסביר לכם את העיקרון. רק מה הרעיון? הרעיון הוא זה ש... למה הרמב"ם אומר שצריכים להיות בינוניים, מידה בינונית? זה לא להוציא אנשים, שאנשים יהיו אנשים בינוניים. הכי טוב שתהיו קצת אפורים, שזה לא כזה חזק פה ולא זה, שאתה תהיה אדם בינוני. זאת לא הכוונה, זאת לא הבנה נכונה. בינוני זה לא אפור, זה לא מישהו כזה שאתה לא אדם מעניין. בינוני, פירושו של דבר, זה מישהו, תודה רבה, זה מישהו שהוא מנסה דרכו שבעולם שלנו יופיע אור האלוקי. קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, הוא מתגלה בכל מיני צורות, בדומם, צומח, חי, מדבר, בכל מיני צורות. אבל יש איזושהי, יש בחינה או תכונה שבה האור האלוקי הוא הכי חזק, הכי גדול, וזה אישיות של האדם. איך זה יתגלה באישיות שלך? ואם כל העניין הוא, פה, שאנחנו עובדים על המידות, למה זה כל כך חשוב להיות בעל חסד? למה זה אסור שאתה תכעס וכעס ישתלט עליך? למה זה כל המידות הללו? למה זה כל כך חשוב? אז בסדר, תהיה אדם נחמד. תודה רבה. תהיה אדם נחמד, תהיה זה, בסדר, אבל זה לא יכול להיות שזה מטרת העולם, מטרת החיים. ופה מידות זה דבר כל כך גדול. זה דורש מאיתנו כל כך הרבה עבודה. למה? למה לא להיות טבעיים? סתם טבעי כזה וזהו. אז לא נוח לאנשים אחרים, בסדר, אז יש איזשהו מוסר בסיסי. אבל פה זה לא ככה, אתם מבינים? אולי אני אסביר את הנקודה הזאת קצת יותר בפרטים. אפשר להיות אדם טוב בלי לעבוד על המידות. אפשר להיות אדם שנוח איתו בחברה. ישנו מוסר לא חילוני או גוי, אלא כלל אנושי. יש מוסר כלל אנושי. ואנחנו לא רואים שאנושות עובדת כולה על המידות, ומנסים שם כולם בכל העולם לדקדק כחוט השערה, מה זה מידת החסד, וזה ככה, וזה אסור, וזה בינוני, ולדייק, ולא להיות פזרן גדול, ולא להיות קמצן גדול, וכל זה, אין דבר כזה בעולם. אפשר לתפקד, להיות אדם נורמלי, רגיל, בלי כל המידות. אני חושב שרוב האנשים בעולם, אף אחד לא עובד על המידות. איפה ראינו שאנשים עובדים על המידות? פעם שמעתם באוניברסיטה קורס עבודה על המידות? איפה מלמדים את זה? בבית ספר? מי? איפה? באיזה מציאות? אף אחד לא עובד על המידות. אין דבר כזה. אז למה דווקא אנחנו? ומה, אי אפשר להיות דתי טוב? בלי לעבוד על מידות, עקרונית אפשר. אדם יכול להיות מוסרי, את מבינים? זה לא אותו דבר, להיות מוסרי ולעבוד על המידות. זה מערכות שונות. אתה יכול להיות אדם מוסרי, ולהיות דתי, וזהו. מה יש מידות שזה כל כך מדויק, וזה ככה, וזה ככה, וזה אסור, וזה מותר, ובנסיבות כאלה, וזה... מערכות שלמות. אלא כל מה שאנחנו כל כך מתאמצים, זה לא כדי שאתה תהיה אדם נוח בעולם. כי אפשר להיות נוח ומוסרי וישר וטוב לב בלי שום עבודה על המידות. סתם תהיה אדם מנץ'. אבל אנחנו כל כך מדקדקים וכל כך משתדלים וכל כך שמים לב בגלל סיבה אחרת. אלא בגלל ש... פה דרכנו, בעולם הזה, מופיע אור האלוקי. ריבונו של עולם מתגלה בנו, באמצעותינו. ואור הזה הוא מופיע בעמידה מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד דייקנית, מאוד ספציפית. אז זה משל למד, כמו אפשר לצייר תמונה כזאת, נגיד יש צינור שהוא מלא אור. יוצא אור מהצינור הזה. עכשיו, ברגע שאתה על יד הצינור הזה, האור לא מופיע דרכך. רק אם אתה תדייק בדיוק, 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 וכמה שאתה יותר תהיה בצינור, תחת הצינור, כמה שאתה יותר תצמד, אז אתה הופך להיות להופעת האור האלוקי. דרכך השם מופיע. זהו כל העניין. שאתה בעצמך הופך להיות הגילוי אלוקי בעולם שלנו. לכן זה כל כך קשה, זה כמעט בלתי אפשרי. לכן רמב"ם כל כך מדייק, לא פה ולא שם, קצת מגזים, קצת לא להגזים לפה, לא להגזים לכאן. זאת אומרת, מדע בינונית, זה שביל הזהב הזה שהרמב"ם מדבר עליו. זה משהו דייקנות גדולה מאוד. אבל כשאתה אכן מצליח, אז אתה הופך להיות למישהו שהוא דומה להשם. לכן מילה מידות זה אותם האותיות כמו מילת הדומות. זה דומה. וכשאתה ככה פועל, אז זאת הכוונה שקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם עוד ודמות. מה זה צלם ודמות? דמות זה הדומות. אז אתה מקבל לא רק את הצלם אלוקים. שמה זה הצלם אלוקים? צלם זה המהות שלך. זה שעצם העובדה שאתה שייך, שדרכך, שאותך הקדוש ברוך הוא מקיים. יש לך צלם אלוקים. אבל יש משהו שזה לא אותו דבר, זה הדמות אלוקים. זה לא אותו דבר. מה ההבדל בין צלם לדמות? שהצלם זה מהות שלך. דמות זה המהות המבוטאת שלך. המהות שיוצאת לפועל. מהות שהיא מתגלית. אז יש לך גם דמות אלוקים. כי צלם אלוקים יש לכולם. אין מישהו שאין לו צלם אלוקים. כמעט ואין. גם לאדם מושחת ביותר, יש בו צלם אלוקים. שאלה אם יש לך דמות אלוקים. דמות אלוקים זה שלא בפוטנציאל אתה ייצור כפיו של ריבונו של עולם, אלא אתה חי ככה. חי בצורה כזאת שאתה אכן כל החיים שלך, כל מה שאתה עושה, אתה בעצם מנסה להיות גילוי, גילוי הריבונו של עולם. גילוי הקדוש ברוך הוא. אז יש לך גם דמות. אז יש בזה דמות, הופעה, ביטוי. וההופעה הזאת היא נרכשת על ידי עבודה על המידות. כן? מה שהסברתי זה מבחין?
באיזשהו מקום, אתה רואה של עבודה אינסופית, כאילו, פחות מעין בעם שעכשיו הוא כל מי שמחפש את הדמות
כן, זה באמת, באמת זה דבר טוב שאתה מעלה, שאנחנו צריכים, שהשאיפה היא לא שאתה עכשיו תתקן, אולי זה בדיוק מה שפתחנו את השיעור שלנו היום. אמרתי, זה לא שאתה תגמור, תצא מהשיעור הזה, או תצא מהפנימיה שלנו, או תגמור את י"ב, וזהו, ואתה כבר לא יהיה לך. לא, זה כל החיים. כל החיים, לכן אנחנו מברכים על לעסוק בדברי תורה, לעסוק במידות. אנחנו נמצאים בתהליך הזה של ההידמות. ויש אנשים שהם אכן לחלוטין מתאימים את עצמם לאור האלוקי. כן?
יש לי שאלה שנשמעת אולי קצת יבלתי. לפי איך שזה, אני מבין, כאילו אנחנו מחברי מעבדה כאלה, שזרקו אותם מתוך גלגלת, רוצים לראות כמה אנחנו מבין, כאילו, בכל הזמן.
ש?
בכל הזמן אנחנו מוזכים לעבודה שהיא גלגלת.
לא, אבל יום אחד גלגל יעצור, לא? אתה חושב שזה לוקח הרבה זמן? שזה עוד הרבה? זה צ'יק צ'אק עובר. אבל במובן מסוים אתה צודק, אני מסכים איתך. זה באמת, יש תחושה כזאת, כמו עכברי ניסיון, ואנחנו רצים שם באיזה גלגלת, ורצים, רצים, רצים, ואף פעם לא מגיע עד הסוף, וזהו, נכון? ובסוף אתה מת. ואז זה באמת דומה לעכבר, אני מסכים איתך. זה באמת, האמת היא שזה לא עם עכברים מסוימים, אני חושב שזה עושים עם האוגרים, או סנאי כזה, יש משהו כזה, כן. בוא נגיד אלטרנטיבה, זה לא הרבה, אם נגיד סנאים, זה יותר נחמד כזה, אוגרים, אוגרי ניסיון. אז כן, אפשר היה להגיע לתחושה כזאת, אני מבין אותה. ההבדל הוא רק שתראה לעצמך שהאוגר הזה רץ בגלגלת, והוא כל פעם שהוא רץ, ויש כאלה שלא רצים, שהם נמצאים על יד הגלגלת. הם שוכבים שם, אוכלים קצת אוכל, ומגרדים שם, מתאפסים, כן. ויש אחד שהוא רץ. אז זה שהוא רץ, פתאום אתה רואה שהוא רץ, ופתאום אתה רואה שהוא מתחיל להשתנות. קצת גודל, קצת משתנה, קצת נהיה יותר חזק, יותר גבוה, יותר רחב. פתאום האור שלו מתחיל לרדת ממנו. הפרווה יורדת, ואז הוא לאט לאט הופך לבן אדם, והוא ממשיך לרוץ, ואז הוא פתאום מתלבש, ואז הוא פתאום הולך וחוזר בתשובה, ומתחיל להתפלל, ופתאום מגדל פאות ארוכות, וזה, וכולו אהבת השם, וזה, והוא ממשיך לרוץ שם בגלגלת. אתה יודע מה? אני אכנס יחד איתו לגלגלת הזאת. אני גם ארוץ שם. מה אכפת לי שזו גלגלת? נגיד כן, נגיד גלגלת. אבל היא מקדמת אותו או לא? זאת כל השאלה. הסנאי שהיא רצה שם ונמצאת בכלוב, ומישהו עושה אליה ניסיונות וכל זה, היא נשארת אותו הסנאי, כמו שאתה אומר, 80 שנה, אני מסכים. אז זה הכל חסר משמעות. אז הכל משחק ילדים גדול. אבל כיוון שאנחנו רואים שהאנושות נהיית טובה יותר ועוד ועוד ועוד, האנושות בכללותה, ואנחנו בתור אנשים פרטיים, מאז שאנחנו מתחילים לעבוד על המידות, אז הרבה פעמים מסתדרים מערכת יחסים שלנו עם ילדים שלנו, עם בני זוג שלנו, עם אנשים שאנחנו קרובים, עם ההורים, עם השכנים, עם כל המערכת משתנית. אני עצמי נהייתי יותר ויותר רוחני, יותר טוב, יותר עדין, יותר דק. אז גלגלת הזאת היא טובה מאוד, אני אשמח להיות בה. מה אכפת לי? תקרא לזה מריו. אתם יודעים את המשחקים האלה במחשב כזה, מריו, שאתה הולך, פתאום באה מחשפה עליך, אתה יורה בה, ואתה זה, פתאום באה שם מדוזה, ומישהו בולע אותך, ואתה נפלת בזה, שכל מיני יש כאלה. תקרא לזה מריו. או שזה גלגלת, או שזה משחקים מריונטות, רובוטים, מה שאתה רוצה. השאלה רק אחת ויחידה בכל המודלים שאנחנו נקרא לחיים שלנו. שאלה אחת ויחידה. אתה עצמך, העכבר, כן? אתה משתנה או לא? אתה נהיית טוב יותר בקנה מידה של עצמך. לא שעכשיו אתה יותר מתאים לריבונו של עולם. לא, מה שאתה בעצמך חושב שזה טוב. מתוך זה אתה נהיית יותר טוב או לא? מי שהוא נהיה יותר טוב, אז זה לא מריו, זה לא בובות, זה לא מחשב, אלא זה החיים. זה הקנה מידה, זה בעצם ואנחנו רואים שבאמת, במציאות שלנו, העולם, אם תשימו לב, לא יודע אם שמתם לב, אבל המציאות הולכת ומתפתחת, נכון? יש כל מיני תגליות טכנולוגיות וכל מיני דברים במדע הולכים ונעים יותר ויותר ויותר. תשימו לב שהדברים הללו הם תמיד הולכים בהתאם למצב הרוחני של בן אדם. זה לא סתם שפתאום עכשיו גילו את ה-MP3. ולמה לא היה MP3 לפני 20 שנה, 10 שנים? למה לא היה מכוניות לפני 300 שנה? איך פתאום המציאות משתנית ואיך הכל דברים עולים? אז הרב קוק מסביר שזה לא מקרה. כן, 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 בסדר. זה רק כדי לעורר אתכם, שאתם תהיו ביקום. ככה אתם יושבים כאן, אתם, או, הוא ייפול, הוא ייפול. בסדר, נו, באקסיום, רגע, איך זה מרגישים כשנופלים? איך זה? בואו נראה. מה? אוי. לא, לא נפל, טוב, בסדר. נו, זהו, אז... אז הם יכולים לרדם, זה בסדר. הרב קוק מסביר שכל התפתחות טכנולוגית שיש בעולם היא הולכת בהתאם למצב המוסרי של האדם. וזה הכל מדויק כמו חוט השערה. אתה קצת זז, אז יש לך יותר כוחות. מה זאת אומרת שיש לנו היום פלאפונים, ויש לנו היום טילים שטסים לירח, ויש לנו זה. מה, הפצצות אטום, כל זה, כל הדברים הללו. מה זה? זה הרי יותר ויותר הידמות לריבונו של עולם. זו גם הידמות להשם. כי מערכת הטכנולוגית הזאת זה כוח. זה המסוגלות. אתם מבינים? זאת המסוגלות. זה שאתה עכשיו יכול ללחוץ על הכפתור ולדבר עם מישהו בקצה העולם, בקצה השני של העולם, זה נותן לך, זה שובר גבולות. זה לא רק גבול פיזי, יש לי עכשיו גבול רוחני, אני לא יכול לדבר עם אחי שנמצא עכשיו בחוץ לארץ בקצה השני של העולם. אז לחיצה על הכפתור ואני על המקום, אין לי גבול עכשיו, אני שברתי גבול איתו. איך שברתי? אז בסדר, אז באמצעות שם פלסטיק וכמה ברזלים. אבל זה הכל אחיזת עיניים, אתם יודעים, זה הכל שטויות. זה בסדר, אנחנו... טוב, ברור, יש שם סכמות, יש שם דיאודים, טריאודים, יש שם ג'וקים, בגים, זה הכל המילים, זה הכל סתם שטויות. מה שבפועל יוצא, זה שאתה לוקח בשביל אחיזת עיניים משהו ביד, וכדי שזה לא יהיה... קסם גמור, אז אתה עכשיו מדבר איתו. בסדר, אז לא, לא, לא עם זה. תדבר, לא, בסדר, עם זה, בסדר. אבל זה אותו עיקרון. תבין, אנחנו שוברים גבולות. בהתאם למה? בהתאם למה שאתה שאלת, האוגר הזה רץ שם בתוך הכלוב. תראו מה הרב אומר, הרב כותב את זה בפירוש, תסתכלו, מקור 7. אומר ככה, המוסר האנושי, הולך הוא וטוב בפנימיותו, ולעומתו הולכת היא ההתפתחות המדעית. איך זה הולכת מתפתחות המדעית? למה פתאום עכשיו יש פצצת אטום ולפני 100 שנה לא היה פצצת אטום? כי אנחנו השתננו מבחינה רוחנית, מוסרית בתוכנו. כי אם אנחנו היינו מה שהיינו לפני 100-200 שנה, אז אם היה שם פצצת אטום, מזמן היינו מוחקים את העולם כולו. הנאצים, היה להם פצצת אטום כמעט ביד, ממש כמעט כמעט ביד, הם כמעט כמעט הגיעו לגילוי של פצצת אטום, והיה להם גם טילים שהיו יכולים להשיג, את כל הטילים שיש היום, נאסה, נכון? נאסה יש בארצות הברית, שמעתם על נאסה? מי מייסד את נאסה? מי היה אבא של נאסה? אתם יודעים מי? זה היה מדען גרמני ששבו אותו כשבאו לגרמניה והוא עשה את הטילים. נאסה, וכל כל הטילים שרוסים מטיסים לחלל, זה גם הוא היה. זה היה מדען גרמני. איך קראו לו? פון בראון. כן, פון בראון. הוא יסד גם אצל רוסים, גם אצל אמריקאים. מה? לא. מחשב זה מישהו אחר. פון בראון זה היה רק בטילים של הדלק. אז אצל גרמנים הכל היה ממש ממש אוטוטו, והיו עליהם פצצות אטום. ולא הגיע להם. למה? למה לרוסים ואמריקאים כן וגרמנים לא? כי יש איזשהו שוני. שוני דק, קטן ביניהם, אבל יש שוני. אז זה מה שהרב אומר פה. המוסר האנושי, מהתחלה, שבע, המוסר האנושי הולך הוא וטוב בפנימיותו, ולעומתו הולכת היא ההתפתחות המדעית ומופיע בצורות החדשות המקילות את העול החיים. אם היו ההתגלויות הללו באות לעולם בעת שהמוסר היה פחות מאותה המדרגה שאנו עומדים בה עכשיו, היה מקלקל את סדר החיים, עוצם העושר והמיעוט העמל. זאת אומרת, אם אתה, אם טכנולוגיה של היום הייתה לפני 500 שנה, העולם היה נשחט, היה לגמרי כבר לא קיים. למה הוא פתאום כן פועל? למה זה לא קרה? כי כן השתנה בצורה מוסרית, אנושות. אנחנו אמנם אומרים את זה, הרבה פעמים לא, זה יותר גרוע משהו היה פעם, אבל זה לא ככה. תבדקו טוב טוב, מישהו שמכיר טוב את ההיסטוריה, אתם תראו שהמוסר היום הוא, אין בכלל מה להשוות מהמוסר שהיה לפני 100 שנה ולפני 200 שנה. כמה שזמן יותר עובר, מוסר נהיה יותר טוב. אנחנו רק אומרים, מתלוננים, שפעם היו מכבדים את ההורים, ופעם היה ככה, אבל עכשיו זה, יש סמים ורצח וזה. אתם לא יודעים מה היה פעם. כן, מה רצית להגיד? את זה מה שעכשיו אמרתי?
כמי, כשאנחנו מסתכלים על אבות שלנו, אומרים שכאילו אבות שלנו הם יותר מוסרות.
כן, נכון. הרמב״ם היה יותר אמת, אני רוצה להגיד לכם.
אומרים שאז בזמן שלהם ילד בגיל שלוש, וזה כל התורה בעל פה, הוא היה גדול, ואנחנו כאילו מישהו גדול יודע חצי תורה בגיל.
כן, נכון. אז אני...
ואז אתה אומר עכשיו הפוך.
נכון, עכשיו הפוך. אני אסביר לכם. הרמב״ם היה יותר מוסרי מאשר היום אדם מוסרי.
לא רק רמב״ם, כל ילד.
כן, ילד, אנחנו לא יודעים. ילד ידענו שהוא ידע תורה. אנחנו עכשיו מדברים על מצב המוסרי של העולם. לא נמדד ביהודי זה ספציפי, אחר, זה כך וככה. אנחנו עכשיו מדברים על הגישה הכללית. העולם שלנו בכללותו נהיה יותר מוסרי או לא. אז אנחנו, תחושה שלנו שלא. שעכשיו מוסר יידרדר, וזה לא נכון, כן?
והעולם מתפתח, ורק לנו יש את ירידת הדורות?
לא. ירידת הדורות, מושג שאנחנו משתמשים בתורה, אומרים ירידת הדורות, אנחנו מדברים על יחידים. אין לנו היום אף אחד כמו אגרא. ובדור של הגרא לא היה אף אחד כמו רמב״ם, בדור של רמב״ם לא היה אף אחד כמו המוראים או תנאים. זה נכון, יחידים יש ירידת הדורות, אבל בכלל יש רק עליית הדורות. תסתכלו על הכלל כולו, אין בכלל מה להשוות. אנשים בכללותם הרבה יותר מפותחים, הרבה יותר... אתם יודעים שלפני 150 שנה רוב האנושות לא היה אנלפבטים, לא ידעו לקרוא, לכתוב, סתם לקרוא. לא ידעו, לא אנשים, אני יודע שם, עבדים, אצולה, אנשים רגילים, לא ידעו לקרוא. ואני עכשיו מדבר על הידע, אבל מוסר, אתם יודעים שלפני 120 שנה בערך, באירופה, כשאנשים לא היה ביניהם מחלוקת, קונפליקט, אז הם היו עושים דוקרב, זאת אומרת, היו מזמינים אחד לשני לדוקרב, וזה אומר שאחד מהם ירצח. היו הורגים אחד את השני. למה? כי הוא אמר עליו חמור, הוא צייר עליו קריקטורה. אז זה היה מספיק. אתה יכולת להגיד על מישהו חמור, או לצייר אותו עם אף ארוך, זהו, זה היה מספיק. היו מזמינים אותו לדוקרב, היו באים אנשים עם, עם השופט, עם הרופא, והיו שם אנשים שבדקו כל הכללים. הם עמדו אחד מול השני במרחב של 6 מטרים, הם מוצאים אקדח. אריסטוקרטים, אתם שומעים מה שכבודו אומר? זה לא, הוא רוצה להגיד לי, שזה לא היה מאפיה. זה לא היו שגם היום הם מאפיונרים, הורגים אחד את השני. פעם זה היה לא שוליים, לא משהו כזה עולם התחתון. פעם זה היה נורמה. סליחה, עוד שנייה אחת, בסדר? עוד רגע אחת, אני אתן לכם להגיד מה שתרצו, אני רק רוצה להסביר את זה. פעם זו הייתה נורמה חברתית מקובלת באצולה, לא בעולם התחתון, לא בפשע. זה היה סדר עולם רגיל. אדם אציל היה יכול להיות נסיך, אני יודע שם רוזן או גרף או כל מיני כזה, ומישהו פגע בכבודו, היו מזמינים, והיו, וזה הכל רשמי, הכל היה חוקי, הכל לגמרי מקובל. היו באים אחד מול השני במרחק של 6 מטרים, מוצאים אקדחים, מכוונים אחד לשני ויורים. ככה זה היה. או שמוצאים חרב, מתחילים שם דוקרה, וזה נמשך לא תקופה שם 10 שנים, 100 שנה. זה דבר הזה היה נורמה מקובלת במשך על 1,000 שנים. ככה זה היה. אבל מה היה לפני 1,000 שנה? לפני 1,000 שנה זה היה עוד יותר גרוע. היו שם בכלל מאכילים את הבעלי חיים עם בני אדם, מסתכלים, וזה היה נורמה חברתית שאנשים היו באים נקראים גלדיאטורים, או שם תיאטרון, זה דבר כזה. היו אצולה, זאת אומרת, לא עולם התחתון. אצולה הייתה מתיישבת כולם ככה בתיאטרון, ומסתכלים איך זאבים או כלבים או עריות טורפים בני אדם. נשים, גברים, תבינים, זה היה שם נשים עדינות, והמשוררים של אותה תקופה מתארים את זה, איך זה היה. עומדים, מסתכלים. מוסר אז, זה היה נורמה. זה לא היה משהו יוצא דופן, יוצא מן הכלל. זאת הייתה היום, ברוך השם, אנחנו מאוד רחוקים מזה.
מה? יש CNN.
כן, כן, אבל אתם מבינים שיש הבדל בין מלחמה, שדבר, ודאי כל מלחמה זה דבר רע, אבל מלחמה, יש הבדל בין משהו שאני עכשיו הורג בן אדם אחר בגלל שהוא צייר אותי בצורה לא יפה? אתם מבינים שזה לא אותו דבר? כן, מה כבודו רצה להגיד? אני אשמח לשמוע. כן, בבקשה.
זה לא היה אנשים שעם הארץ, זה היה אנשים שכאילו איזה קבוצה קטן של אריסטוקרטים, שהם כאילו הם רוב אנשים נעבדו על השדה, והם אנשים שהיו אריסטוקרטים שהכבוד, הם לא עשו שום דבר בחיים שלהם, והכבוד היה, זה היה הערך שלכם, אז זו קבוצה קטן של אנשים שכאילו, שבאמת, כל החיים, מה הם חיים מהכבוד. אז הם כאילו נהגו ככה, כי ככה הם חושבים את הכבוד שלהם. אבל זה היה אנשים ממש, זה היה ממש כמות קטן של אנשים, אבל זה לא היה כאילו רוב אנשים שמישהו אומר לא, משהו לא נקמד על השני, פתאום יצא עם נשק, זה לא היה ככה, בהיסטוריה. גם באנגליה זה לא היה ככה, וגם באירופה לא היה ככה, ברוב הזמן.
אז אם אני הבנתי נכון, כבודו אומר שככה זה לא היה רוב האנשים, אלא רק אריסטוקרטים, נכון? אריסטוקרטים, כוונה שזה היה אצולה. מה זה אריסטוקרט? זה אצולה.
כמו המלך, שהמלך הולך לעשות מלחמה למדינה אחרת. יכול להיות שבגלל המלך השני אומר משהו לא טוב על אשתו. לא צריך להיות בגלל משהו הזה, ביג דיל על המדינה. יכול להיות שהמלך הכבוד שלו פגע, אז הוא לקח כל הארץ שלא הולך לעשות מלחמה. בגלל הוא מלך, הוא חושב הוא גדול, אז הוא...
יפה.
זה לא כאילו עם הארץ, שהוא עובד על השדה, מישהו, כאילו, שכן שלו אומר שאתה טיפס,
אסור לך להסיד רע, לא לך מה איתו.
כן, כן, בבקשה.
תקשיב, אז תספר לך, זה סיפורים שזה, אני, אבא שלי הגיע מאוד, אבא שלי הגיע מאוד, הוא נולד בגיל 3, הוא הגעלה לארץ. והסיפורים של זה, זה חד משמעית, ככה היו גורים עניינים שם. אם אתה היית, אז אם אתה היית מדבר לא יפה על בן אדם, היית מעלי פשוט, הוא היה לוקח מטל, רודף אחריך.
בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם זה שיש הרבה דברים לא נחמדים ולא טובים בעולם שלנו, אין ספק. אנחנו רק אומרים עכשיו שמשהו השתנו עד, מאז להיום, זה השתנו נורמות. זה שיש פושעים פה ושם, אני מסכים. פה יש פושעים ושם יהיו פושעים, נכון? אנחנו עכשיו אומרים, מה הנורמה מקובלת בחברה? והנורמה מקובלת זה היה ככה. זאת הייתה צורת החיים. היום זה לא כך. לכן אומר פה הרב, כן, בבקשה. נכון, אמת. באמת זה דבר שהוא, עכשיו הוא אומר על שואה. שואה זה היה משהו, קטסטרופה נוראה, שזה היה, לא היה לו תקדים בהיסטוריה. זה נכון. רק שנראה לי שפה זה בדיוק הגבול שעובר בין העולמות ההם. שואה זה בעצם מה שהיה יכול לקרוא אילו היה לקיסר רומי תאי גזים. ואם זה שהיה שואה זה לא בגלל שגרמנים היו שונים מאוד מהאוקראינים שעשו בפרעות תת ותח. מגיעים את הפרעות תח ותת, זה פרעות של בוגדן חמלניצקי, אוקראינים, עשו באירופה, ברוסיה, לפני 400 שנה, אז שם נהרגו, זה הערכות זזים, אבל מינימום, מה שנאמר, זה נהרגו 100,000 יהודים, ולא סתם נהרגו, אלא נהרגו בצורה אכזרית ביותר, היו חותכים להם בטן ומכניסים שם עכברים לתוך בטן, זאת אומרת, היו דברים נוראים, ממש סדיסטיים כאלה. ותחשבו, אז 100,000 יהודים זה היה פלוס מינוס שליש מכל יהודי אירופה. זה פחות או יותר בממדים היה אותה שואה. והאוקראינים עשו את זה במו ידיהם, לא על ידי לחיצת כפתור בתא הגזים, אלא במו ידיהם, זה היה צריך להיות לפחות 100,000 אנשים שהרגו מישהו אחר בידיים. אתם יודעים, אם היו להם אז אמצעים טכנולוגיים של נאצים, אז נאצים היו האוקראינים, היה אותו דבר. זה לא היה חידוש מבחינת המהות השואה, אלא היה חידוש מבחינת האפשרות, היכולת. ואם היה היכולת הזאת אצלם הלאה, אז היו יכולים לעשות דברים עוד יותר גרועים. ופה זה עבר גבול בדיוק. לכן אומר פה הרב, בואו נמשיך, תסתכלו בשבע א', אומר ככה, ההתגלות על דבר גודל ערכו של אדם, על השפעתו הגדולה בשפת חיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו על ההוויה, על כל היש. תשימו לב על מה מדובר פה. על התגלות הדבר גודל ערכו של האדם, על ההשפעה הגדולה שלו, על ההוויה כולה. על מה הוא מדבר פה? על זה שאיך שאתה אדם נראה, אתה משפיע על ההוויה. איך שההוויה שלנו נראית, איך העולם שלנו נראה. הוא נראה כמו השתקפות ליכולת המוסרית, הרוחנית שלך. וזאת היא החטיבה המיוחדת לישראל. או בשבע ב' גם, במשפט אחד. תורת ישראל מבארת איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה. ומילא מובן ששכלול העולם ושכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימא. זאת היא עקרת דת אלוקים הישראלית. כשאנחנו עובדים על המידות, אנחנו בעצם יוצאים מהציור הזה של האחבר שרץ בתוך הגלגלת בכלוב. אלא אתה פתאום מבין שאתה משתנה, ויחד איתך העולם כולו משתנה, והכלוב שלך משתנה, והכל משתנה, ואז אתה מתדמה לריבונו של עולם. זאת הכוונה, שאתה עכשיו עושה את זה בצורה יותר מדויקת, ואז מופיע בעולם שלך דמות אלוקים, לא רק צלם. טוב, נעצור כאן. מי שלא צריך דפים עליו, בבקשה תחזירו לי אותם. רגע, רגע.